כל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros osha shuoi Ovozovadti beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מורי ורבותיי, אחי ורעי, הדף היומי. יום חמישי, א' בתמוז תשע"ו, ב' דראש חודש תמוז תשע"ו, מסכת בבא קמא, דף ל"ז. אתם מאזינים מרדיו כל חי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית המביאה עליכם בסייעתא דשמיא גדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. חודש טוב ומבורך עלינו ועל כל בית ישראל, היום הראשון בחודש תמוז, נכנסים אנו בשמחה ובטוב לבב אל בית המדרש. יהי רצון מפניך, אדינו אליי ולא אבותיי, שלא ירד דבר תקלה לדי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי והביטה, נפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד, כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש הבריחו ושכינתי. נשיב כעת בתחילת שיעור דפינו היומי, כהרגלנו בסייעתא דשמיא, על שש השאלות ששאלנו אתמול בסיום השיעור, שאלות ותשובות שישמשו לנו בסייעתא דשמיא כלי, לשנן, לחזור ולסכם, על אשר למדנו אתמול, בדף למד וב, ממסכת בבא קמא. שאלה הראשונה הייתה, מה כוונת המשנה באומרה, שניהם חייבים. והתשובה היא שחייבים דווקא אם שני השברים קיימים לפנינו. שאלה שנייה, מדוע משנתנו אינה כרבי ישמעאל? והתשובה לרש"י, משום של רבי ישמעאל הניזק אינו אלא בעל חוב, ואם עבד שור אחד לא איבד את זכותו, ולתוספות, משום של רבי ישמעאל פשיטה, שאיבד את זכותו משום שעבד שיעבודו. שאלה שלישית, לרבי עקיבא, ממתי מוטל על הניזק לשמור על חלקו בשור המזיק? התשובה נמצאת בתוספות שאומר, ממתי שיודע שיש לו עדים שיוכל לזכות על ידם בדין? באיזה אופן מעמיד רבא את משנתנו? התשובה באופן שהניזק הראשון תפס בשור לאחר הנגיחה ונהיה שומר שכר על השור. התוקע לחברו באוזנו כמה משלם לו? התשובה, לתנא קמא משלם לו סלע דמי בושתו לבד מנזק צער וריפוי, ולרבי יהודה 100 זוז. תוספות מפרשים שאינם חלוקים, אלא זה דיבר בעני שבושתו מועטה, וזה דיבר בעשיר שבושתו מרובה. שאלה אחרונה, מדוע יתומים אינם צריכים פרוסבול? והתשובה, שכן עניינו של הפרוסבול שהלווה מוסר שטרותיו לביידין, וביתומים בלאו הכי ביידין אביהם של יתומים הוא. אלה הם התשובות לשאלות לשינון סיכום וחזרה לדף אשר למדנו אתמול, הלאו דף למדבב ממסכת בבא קמא. וכעת אחי ורעי, הכל ערוך ומוכן בסייעתא דשמיא הגדולה לגשת לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, א' בתמוז תשע"ו. עיקר ותורף העניין הוא לימוד דפינו היומי, הלאו דף ל"ז ממסכת בבא קמא. את לימוד הדף אנחנו מתחילים מן המשנה בדף ל"ז עמוד א', משנה שמצויה 8 שורות מתחילת הדף. משנה הפותחת במילים, שור שהוא מועד למינו ואינו מועד לשאינו מינו. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא הגדולה כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. שור שנגח 3 פעמים נעשה מועד, שכן נאמר בספר שמות פרק כ"א פסוק כ"ט, אם שור נגח הוא מתמול שלשום ועד בבעליו, והיינו שנגח היום, אתמול ושלשום סך הכל 3 נגיחות. ובמסכת יבמות דף סמך דלת עמוד ב' משמע שלדעת רבי בשתי נגיחות כבר נעשה מועד. אחרי שהוא נעשה מועד הוא חייב על נגיחותיו נזק שלם. דנה המשנה שלפנינו בשור המועד למין מסוים ואינו מועד למינים אחרים. אומרת המשנה, שור שהוא מועד למינו שנגח 3 פעמים שברים בני מינו ואינו מועד לשאינו מינו, אבל אינו מועד למינים אחרים, הוא כגון שראה בעל חיים ממין אחר ולא נגחו. רבינו חנן אל מבאר שמדובר ששעה אותו מין לפני השור יום שלם ולא נגחו, ובכך מוכח שאינו מועד לאותו מין. וכן אם היה השור מועד לאדם שנגח 3 פעמים אדם, ואינו מועד לבהמה שראה בהמות ולא נגח אותם. וצריך לציין ששור תם שנגח אדם והמיתו, בית דין סוקלים את השור והבעלים פטורים מלשלם. שור מועד שהמית אדם, חייבים הבעלים לשלם כופר, חוץ מזה שהשור נסקל. ואף שנסקל השור מיד בפעם הראשונה שנגח, ייתכן שיהיה השור מועד כגון באופן שלא עמד בדין עד שנגח שלוש פעמים. או שאפשר להעמיד את המשנה כאן באופן שהזיק השור אדם ולא המיתו, ולכן הוא נשאר בחיים. וכן אומרת המשנה, אם היה מועד לקטנים שנגח שלוש פעמים עגלים קטנים, ואינו מועד לגדולים שראה שברים גדולים ולא נגחן, בכל האופנים הללו הדינו, עת שהוא מועד לו, על אותו המין שהוא מועד לו משלם נזק שלם כדין שור מועד, ועת שאינו מועד לו, על אותו מין שאינו מועד לו משלם חצי נזק כדין שור תם. אמרו לפני רב יהודה, שאלו תלמידי רב יהודה לפניו, הרי שהיה זה השור מועד לשבתות, שנגח שלוש פעמים בשבת, לפי שהשור בטל ממלאכה בשבת וזכה דעתו עליו, אילו התוסות בדיבור המתחיל הרי כותבים בשם הירושלמי, שכיוון שרואה את האנשים לבושים בבלבושי שבת נעים, אינו מכירם ונוגחם, אותו שור אינו מועד לחול, שראה שברים בימות החול ולא נגחם, אם יגח בשבת הרביעית, האם משלם על נגיחה זו נזק שלם כדין שור מועד, או לא? והספק של התלמידים לא היה לגבי הנגיחה בימות החול, שבהם ודאי אינו מועד, אלא שנסתפקו האם באופן זה נעשה השור מועד גם לשבתות, שיש לומר שימות החול שבינתיים שלא נגח בהם הרי הם כחזרה. כמו ששנינו לאל בדף רב ג' עמוד ב', שמועד שראה שברים שלושה ימים ולא נגחם, חוזר לתמותו. מן הטעם הזה שאלו התלמידים את השאלה הזו דווקא לפני רב יהודה, כי הוא זה שסובר שם, ששלושה ימים מועיל לחזרה של השור להיותו תם. לא שאלו זאת לתנא קמא שהוא רבי מאיר, כי לדעתו השור חוזר לתמותו רק באופן שיהיו התינוקות ממשמשים בו, הוא אינו נוגח. אמר להם, לנגיחת שבתות הרי הוא מועד ומשלם נזק שלם. ואילו לנגיחת ימות החול הרי הוא תם ומשלם חצי נזק. ומתי הוא חוזר להיות תם גם לנגיחת השבתות? מי שיחזור בו שלוש ימי שבתות. אם במשך שלוש שבתות יראה השור שבחים ולא ייגח, בכך יחזור השור להיות תם ולא ישלם יותר, אף על נגיחת השבתות, אלא חצי נזק. זוהי המשנה שלנו בדף ל"ז עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מביאה הגמרא מחלוקת המוראים בגרסת המשנה ובביורה. איתמר נאמר, רב זביד אמר, ואינו מועד תנן, הגרסה הנכונה במשנה, ואינו מועד בתוספת וב. רב פאפה אמר, אינו מועד תנן, הגרסה הנכונה היא, אינו מועד בלא תוספת וב. וממהלך הגמרא לכמן מבואר שמחלוקתם על כל הפעמים שהוזכרה המילה הזו במשנה. מסבירה עכשיו הגמרא את ביור ההבדל בין הגרסאות. רב זביד אמר, ואינו מועד תנן, דהיינו שהתיבות הללו הם המשך המעשה, שהשור שהיה מועד למינו ולא היה מועד לשאינו מינו, שידוע היה שהשור אינו מועד למין אחר, כגון שראה מין אחר ולא נגח. ועל כן מסיימת המשנה שאם אחר שנעשה השור מועד נגח במקרה למין אחר, אינו מועד לשאינו מינו ומשלם חצי נזק. הסתמה, אבל אם אין הוכחה שהשור אינו נוגח מין אחר, הוא כגון שלא ראה כלל מין אחר עד שנגח לשלושה שברים, ועכשיו נגח את השור פעם ראשונה למין אחר, כיוון שאין לנו הוכחה שאין השור מועד למין אחר, הדין הוא שאווי מועד לכל מין שיגח. ואף שלא נגח את כל השלוש פעמים אלא לשברים. והטעם שלא כתבה המשנה בפירוש את הדין הזה, מועד למינו, מועד בסתמה, גם לשאינו מינו, משום שהמשך המשנה מועד לאדם ואינו מועד לבהמה, מתבאר באופן אחר לעניין חזרה, להיותו תם, כמו שהתבאר לאלן. ושם בהכרח צריך לכתוב באופן זה. ואגב, ששם כתבה כך המשנה, גם ברישה כתבה המשנה באופן הזה. אומרת הגמרא בילו רב פאפה אמר אינו מועד תנן, ולפי הגרסה הזו אין תיבות אילו המשך המעשה, אלא בתיבות אילו כותבת המשנה את הדין, כלומר, שאם היה שור מועד למינו, כלומר שראה שברים שלוש פעמים ונגחם, הדין הוא שאינו מועד לשאינו מינו. וכוונת המשנה לומר דסתמה לא אבי מועד, שאף בסתמה, שאין כל הוכחה שהשור אינו מועד למין אחר, הוא כגון שלא ראה כלל מין אחר, מכל מקום אינו מועד אלא לאותו מין שנגחו שלוש פעמים. ומניין הוכיח כל אחד מהמוראים את גרסתו, תבהר עכשיו הגמרא. רב זביד דייק את גרסתו מסיפה, מהסיפה של משנתנו, ששם לא יובן דין המשנה, אלא אם תהיה הגרסה ואינו מועד. ואילו רב פאפה דייק את גרסתו מרישה, מן הרישה של משנתנו, ששם לא יובן דין המשנה, אלא אם תהיה הגרסה אינו מועד. ומבאר את הגמרא, רב זביד דייק מסיפה, דקטני שנינו בסיפה מועד לקטנים ואינו מועד לגדולים. אי אמרת בישלמה, זה יהיה טוב אם תאמר. שוואינו מועד קטני, יחד עם וו החיבור, כוונת המשנה לומר שידוע שאין השור מועד לשברים גדולים, וכגון שהעבירו לפניו שברים גדולים ולא נגחם, ודווקא אז הוא נחשב שאינו מועד לשברים גדולים, אסתמי, אבל בסתם שאין ידוע אם השור מועד לשברים גדולים או לא, וכגון שלא ראה כלל שברים גדולים, אבי מועד. הוא יהיה מועד אם הוא ייגח לאחר זמן שור גדול, לכן מובן מדוע הוא צריכה המשנה לכתוב את הדין הזה, כי הקמה שמלן, מחדשת לנו המשנה בדין הזה, שאפילו מקטנים לגדולים נמי מסתם האבי מועד, שאף שלא נעשה מועד אלא לשברים קטנים, מכל מקום כל עוד שאין הוכחה שאינו מועד לשברים גדולים, הרי הוא מועד גם עליהם, ואף שגדולים הם, יש לומר שמפחד לגח אותם. אלא יאמרת, אבל אם תאמר שאינו מועד קטני, שכתוב אינו מועד בלי וו החיבור, וכוונת המשנה לומר שאף בסתמה, שלא ראה כלל שברים גדולים, לא אבי מועד, הוא לא נחשב לשור מועד לגדולים, אלא לקטנים שנגחם, יש להקשות מה החידוש בזה. אשתה יש לומר, מקטנים לקטנים דעל מה סתמה, לא אבי מועד, הרי עכשיו בדין המשנה בריש המבואר, שאף בקטנים עצמם, אם היה מועד למינו ועל שאר המינים אין הוכחה, אם הוא מועד או לא, וכגון שלא ראה כלל מין אחר, אז הוא אינו נעשה מועד על המין האחר, ואף שאותו מין אחר קטן כאותו המין שנגחו. אז מקטנים לגדולים צריך על ימי מרדלואה ומועד? האם צריכה המשנה לחדש בסיפה שהמועד לקטנים אינו נעשה מועד לגדולים? בהכרח שגרסת המשנה היא ואינו מועד, וחידוש המשנה בסיפה הוא שאכן בסתם נעשה מועד גם לגדולים, כמו שביארנו. ועכשיו מבאר את הגמרא לדעת רב פאפה איך הוא יתרץ את דיוקו של רב זביד. ורב פאפה אמר לך, רב פאפה יוכל לתרץ ולומר לך, איצטריך, הוא צריכה המשנה לכתוב את הדין בסיפה, כי יש בכך חידוש. למרות ששנינו ברישא שאינו נעשה מועד ממין למין אחר, כי לולא הסיפה סל כדאי תחמינה היה מקום לומר, שאויל ופרץ בי באו מינה, כיוון שפרוצו במין השברים שהתחיל לנוגחם ונעשה מועד עליהם, פרץ בי אז הוא פרץ לגמרי, ונעשה נגחן ולא שנה גדולים דידי ולא שנה קטנים דידי, והוא לא מבדיל באותו המין בין הגדולים לקטנים, כמה שמלן לכך הוא צריכה המשנה לכתוב את הדין בסיפה ולחדש, דלא אבי מועד. הוא לא נחשב למועד לגדולים, וגם בסתמה הוא לא מועד כי אין הוכחה לכך שהוא מועד. עכשיו מבאר את הגמרא דיוקו של רב פאפה. רב פאפה דייק מרישא דקטני שנינו ברישא מועד לאדם, אינו מועד לבהמה. אי אמרת בישלמה מילא אם תאמר שאינו מועד תנן, בלי וו החיבור, כוונת המשנה לומר שסתם הלא אבי מועד, שאף באופן שאין הוכחה, שאין השור מועד לבהמות, וכגון שלא עברו בהמות לפניו, מכל מקום אינו נעשה מועד עליהם. אז מובן מדוע הוא צריכה המשנה לכתוב את הדין הזה, כי אקא משמלן, בדין זה מחדש את המשנה, ואפילו מאדם לבהמה, נע מסתם הלא אבי מועד, שאף שנגח לאדם שקשה לנוגחו משום שלאדם יש מזל, יש לו דעת לשמור את גופו, וכדי להמית אותו צריך להתכוון להרע לו, והבהמה לא יודעת לשמור את עצמה, וגם בדחיפה באלמה ניתן להזיק אותה. מכל מקום לא נעשה מועד לבהמה, למרות שקל יותר לנגוח אותה. אלא היא אמרת, אבל אם תאמר, ואינו מועד קטני, וכוונת המשנה לומר שדווקא מכיוון שידוע שאינו מועד לבהמה, או חיגון שראה בהמות ולא נגח, לכך אינו מועד אלא על האדם, אסתמה, אבל אם אין הוכחה שאינו מועד לבהמה, אבי מועד הוא נחשב מועד גם לבהמות, יש להקשות מה החידוש בדין הזה? אשתה יש לומר מבהמה לבהמה סתם אבי מועד, הרי עכשיו בתחילת המשנה מבואר שאף מבהמה לבהמה אחרת ממין אחר, הוא נעשה מועד בסתמה, שהרי אף שם נאמר, שרק אם ידוע שאינו מועד למין אחר, אז הוא אינו מועד, אבל בסתמה נעשה מועד לכל המינים. מאדם לבהמה צריכה למי מרדה ומועד? האם צריכה המשנה לחדש עכשיו בדין השני, שמאדם לבהמה בסתמה הוא נעשה מועד? ובהכרח שגרסת המשנה היא אינו מועד, וכוונת המשנה לחדש את הדבר הזה עצמו, שהמועד לאדם אינו מועד לבהמה, למרות שקל יותר לנגוח בהמה מאשר לנגוח אדם, כמו שביארנו. כעת תבאר הגמרא לדעת רב זביד איך הוא יתרץ את דיוקו הזה של רב פאפה. ורב זביד אמר לך, אומרת הגמרא, רב זביד יוכל לתרץ ולהסביר לך, רישא החזרה קאי, הרישא של המשנה אינה מדברת באופן שבו נעשה השור מועד, אלא היא מדברת על האופן שבו חוזר השור להיות תם לאחר שכבר היה מועד, וכגון דאבה שהיה השור מועד לאדם ומועד לבהמה, ועד הרבה מבהמה, וחזר להיות תם לגבי בהמה, על ידי דקאי גבי בהמה תלת הזימנה, ולא נגח. הוא עמד אצל בהמה שלוש פעמים, והוא לא נגח. באופן זה מחדשת המשנה, מה עוד אתי, מה היה מקום לומר דקאי ונדלו עד הרבה מאדם, היות ועדיין הוא לא חזר לתמותו, הוא לא חזר להיות שור תם לגבי נגיחת אדם, דהיינו שבימים שהוא לא נגח בהמה, הוא הלך וכן נגח אדם, אז חזרה דבהמה בלבד לאף חזרה היא, ועדיין יהיה שור מועד גם לגבי בהמה. לכך כמה שמלן משמיע לנו המשנה בזה שאמרה, ואינו מועד לבהמה, שבכך נעשה השור תם לגבי בהמה, דחזרה דבהמה, מי החזרה היא? שלגבי הבהמה שחזר השור ונהיה לגבי התם, היא נחשבת לחזרה ואינו מועד אם ייגח עוד בהמה, למרות שכאמור, אותו שור נשאר מועד לאדם. אבל לפי ההסבר הזה, סדר המשנה קצת קשה. המשנה פותחת בדין העדה ועוברת לדין חזרה לתמות, ושוב חוזרת לאחר מכן לדיני העדה, לדיני מועד. מסביר השיטה מקובצת שהמשנה רצתה לכתוב קודם דיני מועד למינו ולא למין אחר, בין בבעלי חיים ובין באדם, ולאחר מכן היא כתבה את האופן של מועד בקטנים וגדולים, ששניהם מין אחד. מקשה עכשיו הגמרא מברייתא על רב זביד. מי טיבי. מקשה הגמרא שנינו בברייתא, סומכוס אומר שור שהוא מועד לאדם, הרי הוא מועד גם לבהמה מקל וחומר. ומה האדם שיש לו מזל? בכל זאת השור מועד כלפיו, לבהמה שאין לה מזל לא כל שכן שהוא יהיה מועד? יש לדייק מדברי הברייתא, שרק דעת סומכוס היא זו. מכלל, דתנא קמא, משמע שתנא קמא שהוא התנא של משנתנו, הוא סובר שהמועד לאדם אינו מועד לבהמה. אם כן, משמע, אינו מועד כאמר שגרסת המשנה שלנו, אינו מועד בלי וו החיבור. וכוונתה לחדש שגם בסתמה, אין השור מועד לבהמה. כי אם גרסת המשנה היא יחד עם וו החיבור ואינו מועד, והיינו שיש הוכחה שאינו מועד לבהמה, אבל בסתמה השור מועד גם לבהמה, אם כן, מה בא סומכוס לחלוק על משנתנו? הרי גם המשנה סוברת כך. מיישבת הגמרא את ביור דברי סומכוס לפי רב זביד ואומרת, אמר לך רב זביד, רב זביד יוכל לתרץ ולהסביר לך, אכן גרסת המשנה היא ואינו מועד. אמנם, לפי הגרסה הזו כבר התבהר לאל שהמשנה מדברת באופן שכבר היה שור מועד לבהמה ולאדם, וחזר בו מן המועד שבו אל תמותו מהיותו מועד לבהמה. ואף סומכוס החזרה קאי, וגם סומכוס מדבר על עניין חזרה מהיותו מועד להיותו תם. ואחי כאמר, כך אומר לו סומכוס לתנא קמא, דכאמרת מה שאמרת שחזרה דבהמה, שהוא חוזר להיות תם לגבי נגיחת בהמה למרות שלא חזר מאדם, חזרה היא, אכן הוא יכול להיות תם לגבי נגיחת שברים ומועד לגבי נגיחת אדם? אין הדבר כך, אלא אני, סומכוס סובר, שחזרה דבהמה עליו חזרה היא מקל וחומר מאדם. זה לא נחשב לחזרה כי אני לומד זאת מקל וחומר. ומה מאדם שיש לו מזל? לא כמאדר בי, לא חזר בו הפשור הזה, מבהמה לא כל שכן, שוודאי הוא לא יחזור לתמותו, כל זמן שהוא לא חוזר לתמותו מיותו נוגח בני אדם. ומביא רבשי ראיה לרב זביד, אמר רבשי תשמע בו ואביא לך ראיה, ממה ששנינו בסוף המשנה. אמרו לפני רב יהודה, הרי זה מועד לשבתות ואינו מועד לאימות החול. מה עושים? איך דנים את השור הזה? אמר להם לשבתות משלם נזק שלם, ולאימות החול משלם חצי נזק. והיא אמרת בשלמה, מילא אם תאמר ואינו מועד קטן עם וו החיבור. יש לבאר את הדברים כפשוטם, ששיו להו דקמאי של אלי, שהתלמידים שאלו את רב יהודה מה הדין באופן זה שהיה השור מועד לשבתות ולא היה מועד לימות החול, והוא נמי כמאדר להו. ורב יהודה הוא זה שענה להם שהדין הוא שמועד לשבתות. אלא היא אמרת, אבל אם תאמר שאינו מועד קטני, משמע שהתלמידים הם שאמרו את הדין לפני רב יהודה, שהמועד לשבתות בסתמה אינו מועד לימות החול. ואם כן קשה, הגמור היהודה כמגמר אלי? וכי הם התלמידים מלמדים את הדין לרב יהודה? וטוב עוד יהיה קשה, מאחר שכבר פסקו התלמידים את הדין, יהיו מה כמהדר להו, מה עוד הוא צריך רב יהודה לענות להם? הרי הם כבר אמרו שכך הדינו, בהכרח שגרסת המשנה היא ואינו מועד, וזה אינו פסק דין, אלא המשך המעשה שהיה ידוע שאינו מועד לימות החול. עכשיו רבי ינאי מביא ראיה נוספת לרב זביד. אמר רבי ינאי מראי שנה מדייקה. גם מדברי המשנה בראשה לפני שאלת תלמידי רבי יהודה, יש לדייק את דברי רב זביד. דקטני, שנינו במשנה, אחרי שהיא מפרטת את כל האופנים שהיה השור מועד לדבר זה ואינו מועד לדבר אחר, אומרת המשנה, עת שמועד לא משלם נזק שלם, ועת שאינו מועד לא משלם חצי נזק. היא אמרת בישלמה מילא אם תאמר שוואינו מועד קטני עם וו החיבור, ונמצא שבכל האופנים לעיל לא פסקה המשנה את הדין, ואז מובן שדברי המשנה בסוף פירוש כמפרש לה. מפרשת המשנה את הדין שבכל האופנים שהובאו לעיל, שעל מה שמועד השור הוא משלם נזק שלם, על מה שאינו מועד, משלם חצי נזק. שכיוון שכתבה המשנה את האופנים האלו ברישה לדייק מהם את הדין שבסתם הנעשה מועד, וצריכה המשנה לכתוב את הדין באופן מפורש כדי לסיים את הדין, למרות שאין בכך כל חידוש. אלא היא אמרת, אבל אם תאמר שאינו מועד קטני, בלי וו החיבור, נמצא שבתיבות אלו שאמרה המשנה, בכל אופן כבר פסקה, סיימה המשנה לדינו של אותו אופן. ואם כן, מהי תו, מה צריכה המשנה לכתוב עוד, את שמועד לא משלם נזק שלם, ואת שאינו מועד לא משלם חצי נזק? וכי יד אשתה לא אשמיעינן דעתם, ששורתם משלם חצי נזק ומועד משלם נזק שלם? ובהכרח, שהמילים ואינו מועד, הם הכתובות, והם המשך המעשה, ואינו סיום הדין. מסיימת הגמרא ואומרת, ואם תמצא לומר, נמי איתה לדרב פאפה, גם אם תאמר שאחר כל הראיות הללו מכל מקום הלכה היא כרב פאפה שבסתמה אין נעשה השור מועד אלא לאותו מין שנגח, מכל מקום אם נגח שור חמור וגמל, מודה רב פאפה שנעשה מועד לכל, ואף שלא נגח מכל מין אלא פעם אחת בלבד. מביאה הגמרא אופנים נוספים בשור שאינו מועד לכל נגיחותיו. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, ראה שור ונגח ולאחר מכן שור ולא נגח, ושוב ראה שור ונגח ולאחר מכן ראה שור ולא נגח, ושוב ראה שור ונגח ולאחר מכן ראה שור ולא נגח, נעשה מועד לסירוגין, נעשה מועד לנגיחות בדילוג, ומעתיים יגח השור לשני שברים לא ישלם נזק שלם, אלא על זה שנגחו כסדר הדילוג, שהוא לאחר שור שלא נגחו. אבל על השור שנגח לאחר הראשון לא ישלם אלא חצי נזק. ובאופן זה שנגח רק לשברים, נעשה מועד לשברים בלבד ולא למינים אחרים. ולכמן בדף למד זין עמוד ב', מבואר לעניין קביעת ימי הווסת בדילוג, שהראייה הראשונה אינה נחשבת למניין הראיות. כיוון שהדילוג מתחיל ממנה, והיא לא הייתה בדילוג, שהרי לפניה לא ראתה כלל. שואלים התוספות שם, בדיבור המתחיל יום, צריך ביור מדוע כאן אף השור הראשון נחשב למניין שלוש הנגיחות ונעשה מועד בכך, הרי נגיחתו לא הייתה בדילוג. רבינו פרץ מיישב א', שאכן הברייתא הזו כשיטת רבי במסכת יבמות דף סמכי עמוד א', ששור נעשה מועד בפעמיים. ב', יש לחלק בין סירוגין של ימים שבזה צריך שאף הנגיחה או הראייה הראשונה תהיה בדילוג, לבין סירוגין של שברים שבזה מצרפים גם את הנגיחה של השור הראשון. וג', הגמרא לכמן מדברת בסירוגין שאינם שווים, אבל כאן מדובר בסירוגין שווים ובזה גם הראשון מצטרף. עוד ברייתא מביאה הגמרא, תנו רבנן שנו חכמים, ראה שור ונגח ולאחר מכן ראה חמור ולא נגח, ראה סוס ונגח גמל ולא נגח, פרד ונגח ערוד, שזה חמור בר ולא נגח, נעשה מועד לסירוגין לכל גם למינים אחרים, שרי נגח השור שלושה מינים ולא מין אחד בלבד. ובאופן זה בהכרח מדובר שלא ראה חוץ מאילו בעלי החיים נוספים, שהרי אם יראה לא יהיו הסירוגין שווים ולא יהיה מועד למינים שראה ולא נגח. שואלים התוספות, לכאורה, התוספות בדיבור המתחיל נעשה, לכאורה יש להוכיח מן הברייתא הזו לא כדעת רב זוויץ', הרי לדעתו אף אם היה נוגח שברים בלבד היה השור מועד לכל המינים, אם כן מדוע כותבת הברייתא רק באופן שנגח לכמה מינים? מתרצים התוספות שכוונת הברייתא לחדש שאף לאותם מינים שדילג עליהם נעשה מועד משום שתולים בסירוגין. ועוד תירוץ שמדובר שבכל פעם היו הרבה בעלי חיים יחד, ונגח רק לאחד מהם. אם היה נוגח רק לשברים, גם רב זוויד מודה שאינו מועד לכל המינים. שאם כן, מדוע לא נגח למין אחר? אבל כיוון שבכל פעם נגח למין אחר, מוכח שאינו מקפיד על המינים, אלא רק על הסירוגין. מסתפקת הגמרא באופנים מסוימים במועד לסירוגין. איבא אלו הסתפקו בני הישיבה. נגח שור שור ושור חמור וגמל, מהו? האם נאמר שהאי שור בטרה בטר שברים שדינן לי, את נגיחת השור האחרון מצרפים יחד עם נגיחת השברים שקדמו לו, ונמצא שנגח שלושה שברים זה אחר זה, ואם כן הקטי עדיין בנגיחות אילו רק לשברים דו אודי עייד הוא נהפך להיות מועד, אבל למי דאחרינה למין אחר לא יעד, הוא לא הפך להיות מועד. עוד אילמה, או אולי נאמר שהאי שור בטרה בטר חמור וגמל שדין עלי, את נגיחת השור האחרון מצרפים יחד עם נגיחת החמור והגמל, ונמצא שנגח שלושה מינים בזה אחר זה, ועייד לכולי מיני, ונעשה בכך מועד לכל מיני בעלי החיים. ובפשטות נראה שהספיקות הללו כדעת רב פאפה שסובר שהמועד למינו בסתמה אינו מועד לשאינו מינו, ולכך אם נצרף נגיחת השור האחרון לנגיחת שאר השברים לא יהיה מועד אלא לשברים בלבד. אבל כותבים את התוספות בדיבור המתחיל שור שניתן לפרש את הספקות הללו גם לרב זוויד, וכגון שבין השברים הראשונים שנגח הוא ראה בהמות אחרות ולא נגחם, ולכך אינו נעשה מועד אלא אם כן נצרף את נגיחת השור לנגיחת שאר המינים. ספק נוסף מביאה הגמרא, נגח חמור וגמל, שור שור ושור, מהו? והספק הזה הוא בדרך של אם תמצא לומר, דהיינו לצד בספק הקודם שמצרפים את השור יחד עם שאר השברים, ושם יש שני טעמים לצרפו עם נגיחת השברים משום שהם מאותו מין, וגם משום שתמיד מצרפים אליו את הנגיחות שקדמו לו, לכך יש להסתפק באופן הפוך, קודם נגח לשאר המינים ואחר כך נגח לשברים. האם הולכים תמיד אחר הנגיחות שקדמו, או שתמיד הולכים אחר המין? אבל הצד של הספק הקודם, שאין מצרפים נגיחת השור לשאר השברים אלא לשאר המינים, ואף שהייתה נגיחתם לאחר נגיחת השברים, כל שכן בספק הזה ידונו אותו אחר השברים שהם גם מאותו אמין. אם כן, בספק הזה שנגח חמור וגמל, שור, שור ושור, הספק הוא האם נאמר שאי שור קמה בתר חמור וגמל שדינן לי, את נגיחת השור הראשון מצרפים יחד עם נגיחת החמור והגמל, ונמצא שנגח לשלושה מינים זה אחר זה, ואי יד לו לכול מיני, ונעשה בכך מועד לכל מיני בעלי החיים, או דילמה או שמה נאמר, שאת נגיחת השור הראשון בתר שברים שדינן לי, מצרפים יחד, עם נגיחת השברים, ונמצא שלא נגח יחד אלא שלושה שברים. והקטי, ועדיין בנגיחות הללו, רק לשברים יהודי העייד הפך להיות מועד רק כלפי שברים, אבל למין האחרין הלא העד. לגבי מינים אחרים הוא לא הפך להיות מועד. וכן הספקות הללו אומרת הגמרא יש להסתפק גם בנגיחות בימים. נגח בימים כאלו, שבת, שבת ושבת, אחד בשבת ושני בשבת. מהו? האם נאמר השבת בתרייתא, בתר שבת ודשדינן לי, את נגיחת השבת האחרונה מצרפים יחד עם השבתות שקדמו לה, ונמצא שנגח שלוש שבתות רצופות זו אחר זו, והקטי ועדיין בנגיחות אילו רק לשבת ודעייד, הוא הפך להיות מועד רק לשבתות, אבל לימות החול לא יעייד, לגבי ימות החול הוא אינו מועד, או דילמה הוא אולי נאמר שאת נגיחת השבת האחרונה, בתר אחד בשבת ושני בשבת שדינן לי, מצרפים יחד עם נגיחות ימות החול שלאחריה, ונמצא שנגח שלושה ימים זה אחר זה, ויעייד לי לכול היומה, ונעשה בכך מועד לכל הימים. וכן יש להסתפק, אם נגח חמישי בשבת וערב שבת ושבת, שבת ושבת, מהו? האם נאמר שהשבת כמה איתה, בת החמישי בשבת וערב שבת שדינה לי? את נגיחת השבת הראשונה מצרפים יחד, עם נגיחת ימי חמישי ושישי שקדמו לה, ונמצא שנגח שלושה ימים זה אחר זה, ויעייד לכול היומי, ונעשה בכך מועד לכל הימים ואף לימות החול, או דילמה או אולי נאמר, השבת כמה איתה בתר שבתות ודשדינה לי, את נגיחת השבת הראשונה מצרפים יחד עם נגיחות השבת שלאחריה, ונמצא שנגח שלוש שבתות רצופות זו אחר זו, ולשבתות ודייעד, ורק לשבתות נעשה השור מועד ולא לימות החול. את כל הספקות הללו, משאירה הגמרא בתיקו, תשבי את ארץ קושיות ובעיות נשארו הספקות בספק ולא הוכרעה בהם, ההלכה. ופסק רבינו חננאל שתיקו דממונה לכולה, וביאר הרשב"א שכאשר הספק הוא במעשה, פוסקים שממונה מוטל בספק חולקים, אבל כשהדבר אינו מוכרע מצד הדין, אין הדיינים מתערבים כלל בדין הזה, והמוחזק ימשיך להחזיק במה שבידו. המאירי כותב שחצי נזק חייב לשלם, אם תפס הניזק נזק שלם, אין מוציאים מידו. מביאה הגמרא אופן נוסף במועד לסירוגין. נגח שור ביום 15 בחודש זה, בחודש הראשון, ושוב נגח ביום 16 בחודש זה בחודש שלאחריו, ושוב נגח ביום 17 בחודש זה בחודש שלאחריו. פלוקתא דרב ושמואל, הדין הזה תלוי במחלוקת רב ושמואל לגבי דין קביעת וסת באישה. אישה שראתה דם מטמאת טהרות שנגע בהם מעת לעת קודם הראייה, כי יש לה חשוש שמא כבר יצא הדם קודם, אלא שנתעכב בבית החיצון. אבל אם קבעה וסת, דהיינו שרגילה לראות דם נידתה בזמנים קבועים, או לפי סדר מסוים, שוב אין לה חשוש שמא יצא הדם קודם, ואינה מטמא אלא באותה שעה שיצא אדם, ואילו כל התארות שנגע בהם קודם אותו הזמן, תאורות. דייטמר אומרת הגמרא, נאמר במסכת נידה דף סמך דלת עמוד א', אישה שראתה דם נידתה ביום 15 בחודש זה, ויום 16 בחודש זה, ויום 17 בחודש זה, ועד עכשיו היה קבוע הווסת שלה לימים אחרים, מאחר שנראה שאישה זו התחילה לראות בסדר קבוע של דילוג בתוספת יום אחד, רב אמר קבעה לה וסת לדילוג, ביום 17 שראתה בו דינו כווסת קבוע. ושמואל אמר, אינה קובעת וסת במה שראתה שלוש פעמים, שהרי הראייה הראשונה אינה מצטרפת כיוון שלא הייתה בדילוג, עד שתשלש בדילוג. עד שתראה שוב ראייה רביעית ביום חי לחודש הבא, שבכך נמצא שראתה שלוש פעמים בדילוג, ונקבע הווסת שלה. ודווקא באופן זה שקביעת הווסת הוא מחמת הדילוג, ולכך סובר שמואל, שאין צורך לצרף את הראייה הראשונה, אבל באופן שקבע את הווסת ביום אחד בקביעות, דהיינו כגון שראתה שלוש פעמים בתתוו לחודש, גם שמואל מודה שנקבעה הווסת שלה ליום תתוו לחודש. וכמו בנגיחה שלוש פעמים בשבת, שנעשה השור מועד לנגיחה בשבת, בשלוש פעמים בלבד, משום שלא דילוג השבעה ימים גורם לנגיחה, אלא השבת היא הגורמת. וכמו כן, באופן שאין הדילוג קשור כלל ליום החודש, כגון שראתה שלוש פעמים לאחר 20 יום. באופן זה גם רב מודה שאין מצרפים את הראייה הראשונה, כי אין הדבר קשור כלל ליום החודש אלא לדילוג. ורק באופן זה שהדילוג הוא ביום החודש דהיינו שכל חודש רואה יום אחד מאוחר יותר מהחודש שקדם לה, בזה סובר רב שיש לתלות את הדבר ביום החודש ומצרפים גם את הראייה הראשונה. כך תוספות בדיבור המתחיל, יום תתוו בחודש זה. כמו כן בנגיחות השור, לדעת רב מצרפים את הנגיחה הראשונה, ובשלוש פעמים אלו נעשה מועד, ולשמואל רק אם נגח פעם נוספת ביותחת לחודש הבא, נעשה מועד. וצריך לציין שבכל התלמוד הכלל הוא שההלכה כרב באיסורים וכמו שמואל בדיני ממונות, כמו שאומרת הגמרא במסכת בכורות דף ממתת עמוד ב', וכאן שתלויה מחלוקתם גם בדיני ממונות וגם באיסורים, יש להסתפק איך פוסקים את ההלכה באופן הזה. דין נוסף בדיני מועד לדבר אחד ואינו מועד לדבר אחר מביאה הגמרא. אמר רבא שמע קול שופר ונגח, ושוב שמע השור קול שופר ונגח, ושוב שמע קול שופר ונגח, נעשה מועד לשופרות, ובכל פעם שיגח לאחר שישמע קול שופר, הרי הוא משלם נזק שלם. שואלת הגמרא פשיטה, שכך הוא הדין, מה מחדש רבא בכך? משיבה הגמרא, יש חידוש, מה עוד אתם היה מקום לומר לולי דברי רבא? אך שופר כמה, הנגיחה שנגח לאחר ששמע את השופר בפעם הראשונה, סיוטה באלמה ודנקתי, בהלה באלמה אחזה אותו, ולא מחמת שמעכשיו הורגל ליגח בכל פעם שישמע שופר, שרי מועד עיינו, שבמה שעשה את הדבר הזה שלוש פעמים מתברר שכך הוא טבעו של השור, ולכך יש לומר שבפעם הראשונה שיש לומר שעשה כן מחמת בהלה, אין נגיחה זו מגלה על טבעו, ואין לצרף את הנגיחה הזו עם שאר הנגיחות ולא יהיה מועד עד שיגח פעם נוספת. כמה שמלן, משמיע לנו רבה שגם הנגיחה הזו מצטרפת ובשלוש פעמים בלבד נעשה מועד לשופרות. וחי את מוריי ורבותיי, הגענו למשנה בדף למד זין עמוד ב'. אומרת המשנה, שור של ישראל שנגח שור של הקדש, והמשנה מדברת בין בקודשי מזבח ובין בקודשי בדק הבית, דהיינו בין שאדם הקדיש את הבאמה לקורבן על המזבח ובין שהוא הקדיש את הבאמה לצורך בדק הבית. אבל אם נבדו אין דינם אלא כעדיות, כך מסביר המאירי. אם כן, שור של ישראל שנגח שור של עדיות, או ושל הקדש שנגח לשור של עדיות, או שור של הקדש שנגח לשור של עדיות, פטור מלשלם על נזקו, הן תם ואין מועד. שנאמר בספר שמות פרק כ"א פסוק ל"ה, וכי גוף שור איש את שור רעהו, יש לדרוש את המילה רעהו ולא שור של הקדש, שלא נאמרה הפרשה הזו בשור של הקדש, הן אם שור ההקדש הוא שנגח, והן אם נגח שור העדיות את שור ההקדש. ואת הדין הזה כתבה כבר המשנה לאל בדפתת עמוד ב' באומרה נכסים שאין בהם מעילה, והיינו שאין חייבים על שור ההקדש, ואילו המשנה כאן באה להוסיף את מקור הדין, שנאמר רעהו, כך מסביר השיטה המקובצת. והמשנה כאן מדברת בנגיחה, ואילו לעניין שער אבות נזיקין החלקו הראשונים. דעת התוספות לאל בדף ו' עמוד ב' דיבור המתחיל שור, שאב וכל הנזיקין פטור בהקדש, וגם אדם המזיק אין חיובו אלא מדי רבנן. דעת המאירי שאומנם המון המזיק הקדש פטור, אבל אדם המזיק חייב. ודעת הרעבד שרק קרן פטורה, אבל שאר כל הנזיקין חייבים. ואף שלכאורה אסור ליהנות מן ההקדש והנהנה מממון הקדש, הרי הוא מועל. ואם כן, מיני ניקח הנזק כסף מההקדש, ומדוע צריכים ללמוד זאת מפסוק? מתרץ המאירי שכשם שמצינו שהאומנים שעשו מלאכה להקדש מקבלים את שכרה מכספי הקדש, כאמור במסכת יום הדף למתחת עמוד א', ואין בכך חשש מעילה. כמו כן, אם הזיק ההקדש, אין חשש מעילה במה שיגבו תשלום עבור הנזק. וגם אם שור ההקדש הזיק פטור מלשלם, וזאת למרות שהמילה רעהו נאמר בשור הנזק ולא בשור המזיק, מסביר נימוקי יוסף, שהמילה רעהו משמעותו שהנזק והמזיק שווים. ולא השיטה מקובצת, כותב בשם הרעבד, שכן מן המילה רעהו לא ממעטים, אלא אם מוזק שור ההקדש. אבל אם שור המזיק היה הקדש, פטור משום שנאמר שור איש. אומרת המשנה, דין נוסף, שור של ישראל שנגח לשור של כנעני, פטור. ולאל בדף י' ג' עמוד ב' מקשה הגמרא, מדוע כותבת המשנה את הדין הזה פעם נוספת, הרי שנינו אותו כבר לאל בדף ת' עמוד ב', נכסים שהם של בני ברית, רק הם חייבים. תרצה הגמרא, תנא והדר מפרש, דהיינו ששם לאל כתבה המשנה את הדין הזה בראשי פרקים, בקיצור, ואילו כאן מפרשת המשנה את כל פרטי הדין בזה. מסיימת המשנה ואומרת, ואילו שור של כנעני שנגח לשור של ישראל בין תם ובין מועד, משלם נזק שלם. ובפשטות נראה שאף כנעני יש למעט מהפסוק רעהו, ומכל מקום שור של כנעני שנגח משלם נזק שלם, מה הטעם שתבאר הגמרא לקמן בדף למתחת עמוד א'. וכותבים התוספות במסכת מנחות דף סמך זין עמוד א' דיבור המתחיל חד, שאף שלגבי חלה יצריכו שני פסוקים למעט עיסה של הקדש ושל נוכרי, לאחר שנתרבה בפסוק לגבי חלה שהקדש ונוכרי שווים, די בשאר המקומות ללמוד זאת בפסוק אחד. זוהי המשנה שלנו בדף למד זין עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. אומרת הגמרא מתניתין, המשנה פותרת שור של ישראל שנגח לשור של הקדש, דלא כרבי שמעון בן מנסיה. היא לא כשיטת רבי שמעון בן מנסיה, כי לדעתו חייב לשלם על שור ההקדש. דתניא, שנינו בברייתא, שור של אדיוט שנגח שור של הקדש, ושל הקדש, או שור של הקדש שנגח שור של אדיוט פטור, שנאמר בספר שמות פרק חפה לפסוק למדה, שור ראהו, דורש את הגמרא ולא שור של הקדש. רבי שמעון בן מנסיה אומר, שור של הקדש שנגח שור של אדיוט פטור, ואילו שור של אדיוט שנגח שור של הקדש בין תם ובין מועד, משלם נזק שלם. ובטעמו של רבי שמעון בן מנסיה אמרי, שאלו בני הישיבה, מהי כסבר רבי שמעון, כיצד דורשו את מה שנאמר ראהו? ושאלת הגמרא עולה גם על מה שנאמר שם בפסוק שור איש, האם רבי שמעון בן מנסיה דורש את המילה איש בדווקא למעט הקדש או לא? ומסבירה הגמרא את השאלה כלפי רבי שמעון בן מנסיה, אי ראהו דווקא, האם הוא סובר שבדווקא כתבה התורה ראהו למעט שור של הקדש, אם כן אפילו של אדיוט שנגח של הקדש לפטר? והיא, אם סובר רבי שמעון שמה שכתבה התורה ראהו לאו דווקא הוא ואינה כוונה למעט הקדש, אם כן אפילו דה הקדש נמי כי נגח דה אדיוט לחייב, גם שור של הקדש שנגח שור של אדיוט יהיה חייב לשלם. וכמו כן יהיה קשה מניין מחייב רבי שמעון נזק שלם בשור תם של אדיוט שנגח שור של הקדש. וכי תימה אם תאמר ליישב את שיטתו של העולם כסבר, באמת סובר רבי שמעון ראהו דווקא, ולכן שור הקדש שנגח לאדיוט פטור מלשלם. ומי הוא? דה אדיוט כי נגח דה הקדש. היינו תאמה דה מחייב, מכל מקום סובר רבי שמעון שיש לחייב שור אדיוט שנגח לשור של הקדש, למרות שאין הפסוק מדבר עליו, משום דקמייתי לי, משום שלומד לחייבו, מקל וחומר, דה אדיוט. ומהו הקל וחומר? ומה אדיוט דה נגח של אדיוט, שור של אדיוט שנגח שור של אדיוט חייב, כי נגח לשור של הקדש לא כל שכן דה מחייב, לא כל שכן שיהיה חייב. ולמה תנא קמא לא סובר את הקל וחומר הזה? כי אם הוא ידרוש את הקל וחומר הזה, יהיה מיותר מה שנאמר בתורה, ראהו. שהרי לעניין למעט שור הקדש שנגח לשור של אדיוט, יש למעטו מן המילים שור איש, או מיועד בבעליו. ולעניין שור אדיוט שנגח לשל הקדש, הלא באמת חייבו. אם נאמר שזה הקל וחומר שלומד רבי שמעון, יהיה קשה. הרי הכלל הוא שדיו לבוא מן הדין להיות כנידון. ולעיל בדף חפי עמוד א' דרשה הגמרא את הכלל הזה מפסוקים, לגבי ההסגר של מרים שנצטרעה. ומה הכוונה דיו לבוא מן הדין להיות כנידון? שכאשר לומדים לחייב דבר מקל וחומר, אי אפשר לחייבו יותר מהדבר שממנו הוא נלמד. ואם הלימוד הוא משור אדיוט שנגח לשל הקדש, יש לומר, מה להלן כמו שבשור אדיוט שנגח אדיוט תם משלם חצי נזק, הכנה משור אדיוט שנגח שור של הקדש, ישלם חצי נזק. ואילו רבי שמעון בן מנסיה, מחייב נזק שלם כאשר שור של אדיוט נגח שור של הקדש. אלא אמר ריש לקיש, אלא מסביר ריש לקיש, אכן המילה ראהו דווקא הוא, שבדווקא כתבה התורה את המילה ראהו למעט שור של הקדש. ודרשת רבי שמעון בן מנסיה כחי, הכל היו בכלל נזק שלם, לולי שנאמר בתורה דין שור תם שהזיק, היו כולם, גם שור של אדיוט וגם שור של הקדש, בכלל הדין שחייב לשלם נזק שלם, כמו שנאמר בפרשת שור המועד, שלא נאמר בו ראהו. וכשפרט לך הכתוב ראהו גבי תם, כשנאמר בתורה פרשת שור תם לפוטרו מנזק שלם, הרי פרטה בו התורה את המילה ראהו, ומעתה יש לדרוש את המיעוט כך. ראהו הוא, דווקא בראהו נאמר הפטור הזה, דתם משלם חצי נזק. מכלל, דהקדש, דהיינו שאם נגח שור אדיוט את שור ההקדש, הרי הוא נשאר בכלל שהיה בו לולי הפרשה הזו של שור התם. ולכן בין תם ובין מועד, כששור אדיוט נגח שור של הקדש, משלם נזק שלם. ואם כן, שאם לא תאמר כך, אלא תאמר שהתורה באה לפתור לגמרי שור שהזיק הקדש, נכתוב קרא לאי הראהו גבי מועד. היה צריך שהמיעוט של המילה ראהו יהיה כתוב אצל שור המועד, שיש בכך חידוש גדול יותר, שגם מועד שחייב לשלם נזק שלם, פטור כאשר הוא נגח שור של הקדש. ואף שלא נאמר המיעוט אלא גבי שור מועד, היינו אומרים ויודעים שאף שור תם פטור בהקדש, לפי ששלמוד בקל וחומר ממועד שפטור, אז כל שכן שהתם פטור. מזה שלא כתבה התורה את המיעוט אלא לגבי שור תם, מבואר שאין כוונת התורה במילה ראהו למעט בהקדש, אלא להפך, לחייב בהקדש יותר, ולומר שגם שור תם שנגח שור של הקדש ישלם נזק שלם. ומכל מקום, שור הקדש שנגח שור אדיוט פטור. ולמרות שנתבהר עכשיו שהדרשה של המילה ראהו באה לחייב יותר מבאדיוט, מכל מקום יש לפתור את ההקדש, משום שבתם נאמר שור איש, והקדש אינו איש, ובמועד נאמר והועד בבעליו, והקדש אין לו בעלים. אומרת עכשיו הגמרא בשורה השנייה בדף למתחת עמוד א', שנינו במשנה שור של ישראל שנגח שור של כנעני פטור, ושל כנעני שנגח לשור של ישראל בין תם ובין מועד, משלם נזק שלם. מבררת הגמרא את טעם ומקור הדין הזה. אמרי יקשו בני הישיבה על הדין הזה שהרי לכאורה ממה נפשך? אי ראהו, האם המילה ראהו שנאמרה לגבי שור שהזיק דווקא הוא, וזה בא למעט שאם הזיק השור, שור שאינו של ראהו פטור, ולכך שור ישראל שנגח לשור של כנעני פטור לפי שאין הכנעני ראהו של הישראל, אם כן דכנעני כי נגח דישראל נמי לי פטר, גם שור של כנעני שנגח שור של ישראל יהיה פטור, שהרי אין הפרשה מדברת אלא במי ששייך בו ראהו, ואילו הכנעני אינו ראהו של הישראל. למה מחייבים כאשר השור של הכנעני נוגח את השור של הישראל? והיא ראהו לאו דווקא? אם המילה ראהו לא נכתבה בדווקא ואין למעט שור של כנעני שנגח לשור של ישראל? אם כן, אפילו די ישראל כי נגח דקנעני נחייב גם שור של ישראל שנגח לשור של כנעני, יהיה חייב לשלם, שהרי לא נתמעט הכנעני מכלל המילה ראהו, ולמה כתוב במשנה ששור של ישראל שנגח לשור של כנעני פטור מלשלם? ולמרות שבסוגיה לגבי הקדש נתבהר שהמילה ראהו דווקא היא, ולכך שור של הקדש שנגח פטור, מכל מקום מסתפקים כאן בני הישיבה, אם אכן יש למעט כנעני מן המילה ראהו, כי יש מקום לומר שאף הכנעני בכלל ראהו. אומרת הגמרא, מתרצת הגמרא, אמר רבי אבאו, רבי אבאו מיישב את טעם הדין הזה, אכן מן המילה ראהו, אין למעט שור של כנעני. והיינו לפי שראהו לאו דווקא לגבי אקום, וצריך להיות דינו כישראל. אלא שהפסוק בא והפקיע ממונם בין לעניין שור של ישראל שנוגח לשור של אקום שפטור, ובין לעניין שור של אקום שנוגח לשור של ישראל שחייב נזק שלם. ומסביר רבי אבאו שמכל מקום נשתנה דין הכנעני משום דאמר קרא, נאמר בפסוק בספר חבקוק פרק ג' פסוק ו', עמד וימודד ארץ, ראה ויתר גויים. יש לדרוש את הפסוק כך, ראה התבונן הקדוש ברוך הוא בשבע מצוות שקיבלו עליהם בני נוח, אם מקיימים אותם, כיוון שראה שלא קיימו, עמד ויתיר והפקיר את ממונם לישראל. ותוספות אומר בדיבור המתחיל עמד, שלא הותר ממונם בכל עניין, אלא לעניין נגיחה. ואם כן, שור של ישראל שנוגח שור של אקום פטור, ושור של אקום שנוגח שור של ישראל משלם נזק שלם. לפי הטעם הזה משמע שאין הפטור אלא באותם גויים שאינם מקיימים שבע מצוות בני נוח, אבל אותם שמקיימים אותם וכן האומות הגדורות בנימוסים חייבים על נזקי שורם כמו שור של ישראל, וכן אם הם הזיקו אין חייבים בטעם אלא חצי נזק וכדינינו. כך מסביר המאירי. השיטה המקובצת כותב בשם רבינו יהונתן, שלתשובת המינים נוכל להשיב שמשנתנו דיברה רק על שבע אומות הקדמוניות, שמאחר ונאמר בהם לא תחיה כל נשמה, כל שכן שגם ממונה מותר. עוד כותב המאירי, שכיוון שאין הגויים חסים על ממון הזולת, כן עשה מה כתוב לשלם נזק שלם שלא ירגילו עצמם להזיק. השיטה המקובצת עוד מבאר בשם רבינו יונתן, שמאחר שראה שאכזרים הם ולב רע להם וחשודים על שבע מצוות, כל שכן שאינם מצווים בצרת אחיהם, לפיכך כן עשם כדי שישמרו את שבריהם. רבי יוחנן אומר, יש ללמוד את הדין הזה מאחה, מכאן. נאמר בספר דברים פרק למד ג' פסוק ב', הופיע מאר פרן. יש לדרוש מפרן כשסירבו האומות לקבל את התורה במדבר פרן, ותוסות בדיבור המתחיל מפרן מבארים שמדבר פרן אינו סיני, כמו שנראה בגמרא במסכת שבת דף פיתת עמוד א', שמדבר סיני גדול היה ונחלק לחמישה חלקים, וכל חלק נקרא בשם אחר, צין, קדש, פרן, קדמות סיני, ופרן הוא החלק שכנגד ארץ ישמעאל, ובו נגלה הקדוש ברוך הוא לאומות להציע להם לקבל את התורה. כתב המהרש"א שלכל אומה הציע במקומה, כמו שנאמר על עשיו זרח מסעיר, אלא שתלה בישמעאל משום שהם סרבו מחמת מצוות לא תגנוב, וכנגד זה יתיר את ממונם. אם כן, נאמר בפסוק הופיע מאר פרן, יש לדרוש מפרן, כשסרבו האומות לקבל את התורה במדבר פרן, הופיע התגלה הקדוש ברוך הוא, ואותר ממונם לישראל בכך שאם שור של ישראל נוגח שור שלהם פטור, שור שלהם שנגח לשור של ישראל משלם נזק שלם. בהגאות המעריץ חיות הוא כותב שלדרשה הזו מה שנאמר מאר פרן, הכוונה מלשון מואר, ולכך דרשו שאת ממונם גילה להם, שאם לא כן מניין שהגילוי הולך על ממונם. מביאה הגמרא תניא למיחי, שנינו בברייתא ראיה לדברי האמוראים, נאמר בברייתא שור של ישראל שנגח שור של כנעני פטור, שור של כנעני שנגח שור של ישראל בין תם ובין מועד משלם נזק שלם, שנאמר עמד וימודד ארץ ראה ויתר גויים כדרשת רבי אבאו, ואומר וכן נאמר בפסוק אחר הופיע מאר פרן כדרשת רבי יוחנן. שואלת הגמרא מהי ואומר, מדוע צריכה הברייתא להביא גם את הדרשה מהפסוק השני ולא היה די לה בפסוק הראשון? מבארת הגמרא כוונת הברייתא כחי, וכי תאים אבים תאמר לדחות את הדרשה מהפסוק הראשון משום דהי שהפסוק הזה עמד וימודד ארץ מבא אלה לחדרב מתנה וחדר רב יוסף, נצרחו לדרשה של רב מתנה ורב יוסף שיובאו לאלן, ואין לדרוש ממנו כדברי רבי אבא ולהתיר ממונם של האומות. לכך הוסיפה הברייתא ואמרה, תשמע בו ותדרוש מפסוק אחר את אותו דבר שנאמר הופיע מהר פרן, וחדרשת רבי יוחנן מפרן הופיע ממונן לישראל. בכל מקום מביאה הברייתא גם את הדרשה הראשונה מהפסוק עמד וימודד ארץ. למה? מבאר התוספות יום טוב שמהמילים ויתר גויים יותר משמע לדרוש איתיר ממונם אשר לדרוש מהפסוק הופיע. ולא הפני יהושע כתב שצריך את שתי הדרשות כי לכאורה הדרשות סותרות. שראה בהדרשה של עמד וימודד מבואר שאיתיר ממונה משום שלא קיימו שבע מצוות בני נוח. ואילו בדרשה של הופיע מבואר שאיתיר את ממונה משום שלא קיבלו את התורה. אלא שבמסכת עבודה זרה בדף ב' עמוד ב' מבואר שלעתיד לבוא איתנו האומות. שאם הקדוש ברוך הוא היה קופה עליהם ארכי גיגית כמו שעשה לישראל היו מקבלים את התורה. ויענה להם הקדוש ברוך הוא ששבע המצוות יוכיחו. שאפילו שקיבלתם לא קיימתם. ומבואר שאכן ממה שלא קיימו את שבע המצוות יש עליהם טענה על שלא קיבלו את כל התורה. עכשיו מבררת הגמרא מהי דה רב מתנה, מהי דרשת רב מתנה מהפסוק עמד וימודד ארץ. אומרת הגמרא, דאמר רב מתנה, עמד וימודד ארץ, ראה ויתר גויים. מה ראה? ראה שבע מצוות שנצטוו עליהם בני נוח ולא קיימו, עמד והגלה אותה מעל אדמתם. וכמבואר בהרבה פסוקים בתורה שהגלה הקדוש ברוך הוא להרבה אומות מעל אדמתם. כמו שמצינו בספר דברים שכפתורים השמידו את האבים היושבים בחצירים וישבו תחתם. וכן בני עשיו השמידו את החורים היושבים בסעיר וישבו תחתם. וזהו שנאמר כאן ויתר גויים שיגלה הקדוש ברוך הוא אותם, מחמת שלא קיימו את שבע המצוות. ומהי משמע, מהכן משמע דהי ויתר לשנה דה הגלויהו, מהכן יש ללמוד שפירוש המילה ויתר זה מלשון גלות. אומרת הגמרא כתיב אחא פה נאמר בספר חבקוק ויתר גויים, וכתיב אחא בספר ויקרא פרק י' פסוק כ"א לגבי שרץ העוף שמותר באכילה. אם יש לו קרעיים לנטר בהן על הארץ, ומתרגם האונקלוס לקפצה באון אלרה. מבואר שפירוש המילה לנטר זה לקפוץ מהמקום שעמד שם. גם כאן פירוש המילה ויתר שיקפיצם ועגלה מעל אדמתם. שואלת עכשיו הגמרא ומה ידי רב יוסף, מה ידרשת רב יוסף מהפסוק עמד וימודד ארץ. אומרת הגמרא דאמר רב יוסף עמד וימודד ארץ ראה ויתר גויים. מה ראה? ראה שבע מצוות שקיבלו עליהם בני נוח ולא קיימום. עמד ויתירן להם, וזהו שנאמר ויתר מלשון התרה. שואלת הגמרא, איתגורי איתגר וכי קיבלו האומות שכר במה שלא קיימו את המצוות? כי הרי יוצא פה שכיוון שלא קיימו אותם, איתיר להם הקדוש ברוך הוא אותם, ומעתה לא יאנשו עליהם, אם כן מצינו חוטא נשכר. אומרת הגמרא, אמר מר בריידר הבנה, אכן ודאי יקבלו עונש על מה שאין מקיימים את המצוות. מה שדורש רב יוסף שיתירן להם הקדוש ברוך הוא, היינו לומר, שאפילו מקיימים אותם, אין נחשב להם הדבר כמו שקיימו מצווה ואין מקבלים עליהם שכר. וכיוון שנאנשים על שבע המצוות, לכך אין להכשילם בכך. והמכשילם עובר בלפני עיוור לא תיתן מכשול. כך רש"י במסכת עבודה זרה, דבב עמוד א' דיבור המתחיל ולפני. שואלת הגמרא ולא, וכי גוי שמקיים שבע מצוות בני נוח אינו מקבל עליהם שכר? והתניא, והרי שנינו בברייתא, במסכת עבודה זרה דף ג' עמוד א', וכן במסכת סנהדרין דף נ"ט עמוד א', רבי מאיר אומר מניין שאפילו נוכרי ועוסק בתורה, שלומד את שבע המצוות שלהם כיצד לקיימם, שהוא רצוי ויקר לפני הקדוש ברוך הוא ככהן גדול הנכנס ביום הכיפורים לקודש הקודשים. אז דבר ראשון צריך להעיר שבמדרש רבה נוסף כאן נוכרי המתגייר, והיינו שרק גוי שמתגייר ועוסק בתורה חשוב ככהן גדול. אבל בגמרא בסנהדרין מבואר שדרשו זאת אף על גוי גמור. הערה שנייה, כתוב פה שעוסק בשבע מצוות בני נוח. אומר הרשב"א, אבל לעסוק בשאר חלקי תורה מבואר במסכת סנהדרין שאסור לגוי, ואם עוסק בה חייב מיתה. אז אומר רבי מאיר מניין שאפילו נוכרי ועוסק בתורה, שלומד את שבע המצוות שלהם כיצד לקיימם שהוא רצוי ויקר לפני הקדוש ברוך הוא ככהן גדול הנכנס ביום הכיפורים לקודש הקודשים, כמו שדורשים חז"ל במסכת סוטה דף ד' עמוד ב' על התורה שנאמר בה, יקראי מפנינים היינו מכהן גדול הנכנס לפני ולפנים. תלמוד לומר, נאמר בספר ויקרא פרק חי פסוק ה', אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. יש לדרוש מלשון הפסוק שהרי אשר יעשו אותם כהנים ולוויים וישראלים לא נאמר, אלא אדם, משמע כל אדם אפילו שאינו ישראל. למרות שרבי מאיר לא דיבר אלא בלימוד תורה, מכל מקום יש להוכיח מדבריו שמקבל שכר גם על שבע המצוות. שהרי מבואר במסכת סנהדרין שם, שרק את השבע המצוות מותר לגוי ללמוד, אבל אם ילמד בשאר התורה שאינו מצווה בה חייב מיתה. וטעם החילוק הוא, לפי שהאיסור לעקום ללמוד תורה, דרשו בגמרא שם מהמילים תורה ציווה לנו משה, האמורים בספר דברים, פרק למד ג' פסוק ד', ודרשו לנו ציווה ולא להם. אבל בשבע מצוות לא שייך לומר לנו ציווה ולא להם, שרגם הם נצטוו על כך. ולכך מוכיחה הגמרא כאן, שאם נאמר שאותרו המצוות לבני נוח ואינם מצווים עליהם, מעתה יהיה אסור עליהם ללמוד אף בשבע המצוות, כשם שאסורים בשאר התורה, שאף בשבע המצוות שייך לומר, לנו ציווה ולא להם. ממשיכה הגמרא ואומרת, על למדת, שאפילו נוכרי ועוסק בתורה, הרי הוא ככהן גדול, ומבואר שהלימוד שבע המצוות שמצווה בהם, מקבל שכר. אם כן, משמע שאף על קיומה מקבל שכר. אומרת הגמרא, אמרי, תרצו בני הישיבה, אכן ודאי יש להם שכר במה שלומדים ומקיימים את שבע המצוות. וכוונתו הייתה שאין מקבלים עליהם שכר מרובה כמצווה ועושה, אלא כמי שאינו מצווה ועושה ששכרו מועט. דאמר רבי חנין הגדול, המצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה. מעלתו ושכרו של העושה את המצווה מרצונו, פחותה מהעושה אותה מחמת ציווי הקדוש ברוך הוא. ומעלה זו של המצווה ועושה הפסידו אומות העולם בכך שהיא תירן להן לקדוש ברוך הוא. ובטעם הדבר כותבים התוספות במסכת קידושין דף למד א' עמוד א', דיבור המתחיל גדול המצווה. משום שמי שמצווה דואג ומצטער יותר פן יעבור. אבל מי שאינו מצווה יש לו פת בסלו. לפי הטעם הזה מאירים האחרונים שכאן לא שייך לומר זאת. שהרי גם הגוי יענש אם לא יקיים את השבע מצוות. ובכל זאת נחשב כאינו מצווה ועושה. ואילו הריטב"א כתב שהמצווה יש לו שטן המקטרגו. ולמי שאינו מצווה אין שטן. ולפונקציה הרא אגרא. עוד הוא מבאר בשם רבו שמטרת המצוות אינן להנאת הקדוש ברוך הוא אלא לזכותנו. ולכן מי שמצווה בכך הרי הוא כמקיים מצוות המלך ושכרו מרובה. אבל מי שאינו מצווה בכך אינו אלא כמו שעשה כן מטוב ליבו וחסידות. אבל אין לו את המעלה כמקיים את מצוות המלך. ובטעם הדבר שהפסיד הקדוש ברוך הוא את המצווה ועושה לאומות העולם, אומר החתם סופר, לפי שראה הקדוש ברוך הוא שאין טוב שיהיה תערובת קדושה של שבע המצוות מעורב בתאומת הגויים שאינם שומרים המצוות, לכן איתירן להן הקדוש ברוך הוא. הביאה הגמרא מעשה בניין משנתנו בשור של כנעני. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, וכבר שלחה מלכות רומי שני שרדיותות, פקידי המלך אצל חכמי ישראל, ובתלמוד הירושלמי מובא שהם באו ללמוד אצל רבן גמליאל, ואמרו להם, למדונו תורתכם. שואלים הראשונים, הרי אסור ללמוד תורה לגוי, כמו שדרשו חז"ל במסכת חגיגה דף י"ג עמוד א' מהפסוק ומשפטים בל ידעום. והתוספות ריד מוסיף להקשות שאף המלמד לגוי עובר בלפני עיוור, שהרי גוי שעוסק בתורה חייב מיתה. תרצים התוספות בדיבור המתחיל קרו ושנו ושלשו שהיו אנוסים בכך מטעם המלכות ולא היו צריכים למסור נפשם בכדי לא ללמדם. עוד כותבים התוספות שבספרי בפרשת וזאת הברכה מבואר שעשו עצמם כגויים ולכך הסכימו החכמים ללמדם. אם כן, כבר שלחה מלכות רומי שתי שרדיותות פקידי המלך אצל חכמי ישראל ואמרו להם למדונו תורתכם. קרו ושנו ושלשו, למדו השרדיותות מהחכמים את התורה היטב שלוש פעמים. ועוד הסבר, הכוונה קראו מקרא, שנו משנה ושלשו תלמוד. וזה נקרא כך על שם הפסוק בקהלת, והחוט המשולש לא במהרה ינתק. ובשעת פטירתן, כשעמדו להילך לדרכם ולחזור אל מלכות רומי, אמרו להם השרדיותות לחכמי ישראל, דקדקנו בכל תורתכם ואמתו, נאה ומשובחתי, ולא שקיבלו על עצמם לקיימה, אלא רק שיפחו אותה. כך אומר השיטה מקובצת, חוץ מדבר זה, שאתם אומרים שור של ישראל שנגח שור של כנעני פטור, של כנעני שנגח שור של ישראל בן תם ובן מועד משלם נזק שלם. שריש להקשות על זה ממה נפשך. אירא אהו דווקא, אמא שנאמר בפסוק שור אהו דווקא הוא, ולכך שור של ישראל שנגח לשור כנעני פטור, אם כן אפילו דקנעני כי נגח די ישראלי פטר, שגם כן יהיה פטור. ואירא אהו לאו דווקא, ואם הטעם ששור הכנעני חייב לפי שאין למעט כנעני מן המילה ראהו, אם כן אפילו די ישראל כי נגח דקנעני, שור של ישראל שנגח לשור של כנעני לחייב, שיהיה חייב. ומסיים את הברייתא ודבר זה טעמו של דבר זה שאכן אין למעט את הכנעני מראהו, ומכל מקום הפקיר והתיר הקדוש ברוך הוא את ממונם לישראל, כמו שנדרש לאל, טעם הדבר, אין אנו מודיעים אותו למלכות, מפני הסכנה שמה יאמרו, כשם שממון שלנו הפקר אצלכם, כך יהיה הממון שלכם הפקר אצלנו. ומן המעשה הזה מוכיח הים של שלמה, שאסור לשנות אפילו הלכה אחת בתורה וצריך למסור על זה את הנפש, לפי שכל המשנה הרי הוא ככופר בתורת משה. עכשיו מביאה הגמרא מעשה, אגב שאמרו לאל שהקדוש ברוך הוא יתיר ממון העקום לישראל, וגם המעשה שלפנינו מוכח כן. מספרת הגמרא רב שמואל בר יהודה, שכיב עלי ברת לא עלינו נפטרה ביתו. אמרו לי רבנן לאולה, קום נזיל ננחמי, בוא ונלך יחד לנחמו. אמר להם אולה לחכמים, מה אית לי גבי נחמת דבבלי דגידוף ההוא? מה יש לי אצל נחמת הבבלים? כלומר איני רוצה ללכת עמכם, שתנחמו כדרך שהבבלים מנחמים. ואולה היה מן היורדים מארץ ישראל לבבל, כמו שנאמר במסכת ברכות דף למתחת עמוד ב', רבותינו היורדים מארץ ישראל, ומענו מי הם? אולה. והיה מנהגו לגנות את התנהגות הבבלים. אם כן טען אולה שנחמתם גידוף הוא כלפי מעלה. דאמרי, לפי שהם אומרים בנחמתם, מה יהיה אפשר למעבד? מה אפשר לעשות כנגד גזירת הקדוש ברוך הוא שגזר על מיטת המת? מלשונה משמע, אפשר למעבד עבדי, אם היה אפשר לעשות דבר מה כנגד גזירתו ולהחזיר את המת לחיים, היו עושים כן, ומה שמה? שאינם מקבלים עליהם דין שמיים. לכך פוסק הרמה להלכה ביורד היה סימן שין עין וף סעיף בית, על יומר אדם לאבל, מה לך לעשות כי אי אפשר לשנות, שזהו כגידוף, מה שמה אם אפשר היה לשנות היה עושה, אלא יקבל עליו את גזירת השם יתברך מהאהבה. ומאחר שלא רצה אולה ללכת עם החכמים, אזל הוא לחודה יגבי, הלך הוא לבד לנחם את רב שמואל בר יהודה, אמר לי, אמר אולה לרב שמואל בן חמתו, נאמר בפסוק בספר דברים פרק ב' פסוק ת', ויאמר השם אלי, אומר הקדוש ברוך הוא אל משה, אל תצר את מואב, אל תתגר במלחמה. וממה שהוצרח הקדוש ברוך הוא להזירו שלא יעשה עם המלחמה מהשמה של אולי כך, היה נלחם בהם, ויש להקשות, וכי מה עלה על דעתו של משה לעשות מלחמה שלו ברשות? הלא כל עוד שלא נצטווה להילחם בהם מפי הקדוש ברוך הוא, מדוע היה נלחם בהם מדעתו? ואף שמן התורה אין איסור להרוג גוי שאינו אסור אלא מדרבנן, ועוד שאם אכן היה אסור מן התורה להורגם, לא היה יכול להתיר לעשות כן מקל וחומר שהרי אין עונשים מן הדין. מכל מקום, הוא צריך לקל וחומר כדי ללמוד שמלחמה זו מלחמת מצווה היא ומותר לסכן את ישראל במלחמה הזו. ולכן אומרת הגמרא אל הטעם הוא משום שנשא משה קל וחומר בעצמו, מדעתו. ואין הכוונה שמשה דרש ממש קל וחומר, שהרי אף שבסדר התורה הפסוק צרור את המדיינים נאמר לפני הפסוק אל תיצר את מואב, אמנם באמת העזרה של אל תיצר את מואב הייתה קודם לציווי הקדוש ברוך הוא צרור את המדיינים. שהרי ציווי זה נאמר, אחר שבלעם חזר לדרכו, ואילו העזרה של אל תיצר את מואב, נאמרה עוד לפני שקרא בלק לבלעם לקלל את ישראל. שהרי ממה שאמר בלק, אתה ילחכו הקהל, משמע שלא חשש אלא שיוכלו את שדותיו, אבל לא חשש שילחמו איתו, והיינו, מחמת ציווי הקדוש ברוך הוא שלא להילחם עם מואב. אלא הכוונה שראה הקדוש ברוך הוא שעתיד משה לעשות קל וחומר זה, אם לא יזהיר על כך קודם, לכך יקדים להזירו. כך תוסות בדיבור המתחיל, נשא משה קל וחומר. אם כן, עשה משה קל וחומר בעצמו, אומרת הגמרא ואמר, ומה המדיינים שלא באו להילחם עם ישראל מעצמם, אלא שבאו לעזור את מואב, שביקש בלק מלך מואב מבלעם שהיה ממדיין שיבוא לעזרתו ועל פי עצתו. הפקירו את בנותיהם לזנות עם ישראל עד שנהרגה כוזבי בצור, ובכל זאת אמרה תורה, צרור את המדיינים והקיתם אותם, מואבין עצמם, שהתחילו בקלקול וסחרו את בלעם לו כל שכן שיש להילחם בהם? ולכך אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, לא כשעלתה על דעתך, עלתה על דעתי, ואין לך להילחם בהם. לפי ששתי פרדות, שתי גוזלות טובות, שתי נשים צדקניות יש לי להוציא מהן, מן האומות הללו, והן רות המואביה ונעמה המונית, שמהן תיצא מלכות בית דוד. ולמרות שבתורה בספר דברים פרק ב' פסוק ת' נאמר טעם אחר לאסור את המלחמה במואב ואמון, לפי שנתנם הקדוש ברוך הוא נחלה לפני לוט מכל מקום, לאחר שמואב התגרה בישראל והזמינו את בלעם שיקללם, היה מותר לישראל להילחם עמם אף שקיבלו את ארצם בנחלה. ולכך הוא צריך להוסיף טעם לאסור להילחם עמם, אף לאחר שהתגרו בהם, משום שעתיד להוציא מהם פרידות טובות. ומטעם זה לבד שעתיד להוציא מהם פרידות, לא היה אוסר הקדוש ברוך הוא להילחם עמם, שהרי הרבה אומות יצאו מהם גירים גדולים וחשובים לישראל, ומכל מקום לא נאסרו ישראל להילחם עמם, ואף כאן. למרות שהייתה יותר חשיבות לאותם פרידות, שכן תיצא מהם מלכות בית דוד, מכל מקום היה יכול הקדוש ברוך הוא להתיר את המלחמה, ולגלגל שהמשפחות שהעתידות, שהפרידות יצאו מהם, ינצלו. לכך ודאי שעיקר טעם האיסור הוא משום שהייתה ירושה לבני לוט, אלא שאף שהפסידו מעלה זו משום שהתגרו בישראל, מכל מקום הועיל לזכותם של אותם פרידות, שלא ייזכר האבון הזה עד שיצאו מהם הפרידות. בממרה הזו ניחם אולה את רב ושמואל ואמר, ולא דברים קל וחומר, ומה בשביל שתי פרידות טובות חס הקדוש ברוך הוא על שתי אומות גדולות, על עמון ומואב, ולא יחריבן? ביתו של רבי, ביתך שנפטרה, אם כשרה היא וראויה היא, או אף אם רק הייתה שייצא ממנה, שראוי לצאת ממנה מזרה דבר טוב על אחת כמה וכמה, דעה וחיה, שהייתה חיה. ומביאה הגמרא מעלה שיש בהמון יותר ממואב, על אף שעל שניהם ציווה הקדוש ברוך הוא לישראל שלא להילחם עמם. אמר רב חייא בר רבא, אמר רבי יוחנן, אין הקדוש ברוך הוא מקפח שכר כל בריה, אין מעשה טוב שיעשה אדם ולא יקבל עליו שכר. אפילו שכר שיחה נאה, אף אם המעשה הטוב אינו אלא שדיבר בלשון נקייה וצנועה. גם על הדבר הזה משלם הקדוש ברוך הוא שכר. ואילו ביתו של לוט הבחירה, לאחר שהקדוש ברוך הוא הפך את סדום ונשארו רק לוט ובנותיו, חשבו הבנות שכל העולם נחרב, ומתוך שרצו להקים זרע להמשך קיום העולם, לכך השתדלו להתאבר מאביהם. וכותב הספורנו שלכך קראו לבניהם על שם העיבור מאביהם, כמו שתבהר הגמרא בהמשך, שרצו להראות שלא נתעברו מאדם שאינו הגון. אם כן, ביתו של לוט הבחירה אמרה, קרא לבנה מואב, לרמוז בכך שנתעברה עם הבן הזה מאביה. הוא לשון פריצות, לכך אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה בספר דברים פרק ב' פסוק ת', אל תצר את מואב, אל תתגר במלחמה, ומשמע שרק מלחמה הוא דלו, שלא יעשה בהם. האנגריה, אבידבאו, אבל לשעבדם ולקופם, שיעבדו עבור ישראל, מותר. אילו ביתו הצעירה של עודקה אמרה שקרא לבן שלה, בן עמי, לרמוז שנתעברה מאדם שהוא מעמה וממשפחתה, אבל לא פירשה ממי נתעברה שזה לא שון נקייה, לכך אמר לה הקדוש ברוך הוא למשה בספר דברים פרק ב' פסוק י' ת', וקרבת מול בני עמון, אל תצורם ואל תתגר בה, משמע שאין להתגרות בהם כלל, ואפילו אנגריה לא תעביד בהו, אף להשתעבד בהם אסור. אחי וראי, מוריי ורבותיי, אנחנו חותמים את לימוד אף למד זין, ממסכת בבא קמא, עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מדוע יש שור שמועד לגח בשבתות לבד? שאלה שנייה, האם שור המועד לבני מינו נעשה בסתם מועד גם לשינו מינו? שאלה שלישית, כיצד שור נעשה מועד לכל המינים? שאלה רביעית, שור שנגח ביום תתוו, תתזיין ויוזיין, האם קבע מועדות שבפעם הבאה ייגח ביוד חט? שאלה חמישית, מה החידוש בדברי רבא ששור ששמע שופר ונגח לאחר ג' פעמים נעשה מועד לכך? השאלה השישית והאחרונה, מה הדין שור של גוי שנגח שור של ישראל? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום חמישי, א' בתמוס תפשין עין וב, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי, דף למד זין ממסכת בבא קמא. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שישי, ב' בתמוס תפשין עין וב, ונלמד שני דפים, מדפים למד ח' ולמד ת' ממסכת בבא קמא. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו חודש טוב ומבורך. חודש מלא מלא בבשרות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילה דמיטב, ממקור הברכה. חלכם לאורייתא, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות. חודש טוב ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.